יומא, דף עין א', מתחילים בעזרת השם, דף עין עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, במילים קידש ידיו ורגליו. יושב הרבי, בעל מחבר הספר המפורסם, מסמך ישראל מאלכסנדר, זכר צדיק לברכה, יושב בראש השולחן כמלך בגדוד, לצידו יושבים רבנים חשובים, סביב השולחן מסובים חסידים ואנשי מעשה, שולחנות ערוכים במיני מגדים, מאכלים, משקאות משובחים, יושבים, מדברים דברי תורה, שבחים את הקדוש ברוך הוא, מתעלים ומתרוממים יחד. כשמסיימים, באים אנשים ככה עם דרך ארץ, לסדר את השולחנות, לפנות את הכלים, שיירי המאכלים. אנשים כולם נרתמים לעזרתם. היה איזה אחד מהאנשים החשובים שהרגיש, או שהיה סבור, שזה לא מתאים בשבילו לעסוק בדבר שלפי דעתו היה נראה קצת לא מספיק מכובד, לפנות את השולחן. ישמח ישראל פונה אליו בלחש, האדמו"ר, פונה אליו בלחש ואומר לו, כבר היה אדם חשוב יותר ממך שעסק בלפנות, לפנות את שערי, את מה שנשאר. על מי הוא מדבר? על מי כוונתו? מי האדם החשוב שעסק גם כן בלפנות, להוציא, אחרי שמסיימים, להוציא ולסדר? הכהן גדול, יום הכיפורים, נכנס במיוחד לקודש הקודשים, בשביל מה? לפנות את הכלים, להוציא את הכף והמחתה של הקטורת. זאת עבודה חשובה. האדמו"ר בעל הישמח ישראל מאלכסנדר למד מהעבודה הזאת את החשיבות של הדרך ארץ קדמה לתורה. לסייע, לעזור, לפנות את השולחן. אכלת סעודה, היה סעודת סיום מסכת, סעודת שבת, סעודת שבע ברכות, שבת חתן, תעזור לסדר. לא מתאים לי, זה לא לכבודי, אומר הישמח ישראל, אם הכהן גדול ביום הכיפורים, כשכל עיני ישראל נשואות אליו, היה מתאים לו לפנות את הכלים מקודש הקודשים, אז מי אומר לא מתאים לי לסדר? מי אומר לא מתאים לי לפנות? הפסוק אומר, הוא בא אהרון אלו אל מועד. בשביל מה הוא בא? אז קודם כל למדנו במשנה, כדי שדה ורגליו, דיינו שהכהן גדול, כל פעם כשהוא היה מחליף מבגדי זהב לבגדי לבן, או מבגדי לבן לבגדי זהב, בעבודה של יום הכיפורים, הוא היה טובל. ולפני התבילה הוא היה רוחץ ידה ורגליו, זה הכוונה קידש ידה ורגליו. אחרי שהוא היה טובל, הוא גם כן היה מקדש ידה ורגליו. אז במשנה למדנו שהוא היה טובל ומקדש ידיו ורגליו פעמיים, פעם אחת לפני התבילה, פעם אחת אחרי התבילה, כדי ללבוש בגדי לבן ולהיכנס לקודש הקודשים, להוציא את הכף והמחתה. אז על זה מביאה הגמרא ברייתא, שתנו רבנן, שעוסקת לפסוק שהזכרנו. הוא בא אהרון אל אוהל מועד, הפירוש הפשוט, אהרון הכהן נכנס לתוך ההיכל. מה הוא בא לעשות שם? הוא פשט את בגדי הבד. הוא לא מצא מקום אחר בכל המתחם של בית מקדש, כל העזרות, כל הלשכות, מקווה, מקוואות הטהרה, הוא לא מצא שום מקום איפה להוריד את בגדי הלבן, אלא באוהל מועד, בתוך ההיכל. לא ייתכן שזה הפירוש. הוא פשט את בגדי הבד אשר לבש בבואל הקודש, והיא ניחם שם, בתוך ההיכל. אפשר לבאר דבר כזה? זה לא ייתכן. לא ייתכן, נצייר לעצמנו, כהן גדול, צריך עכשיו להחליף מבגדי לבן לבגדי זהב, אז הוא הולך להוריד את בגדי לבן בתוך ההיכל, שילך למקווה ושמה שיחליף את הבגדים. אז לא זה הפירוש הפשוט של הפסוק הזה. אלא למה הוא בא? מה הוא בא לעשות בתוך ההיכל? הרי הפסוק הזה מדבר בסוף העבודה המיוחדת של יום הכיפורים. ורק העבודה המיוחדת של יום הכיפורים הייתה נעשית בבגדי לבן. צריך לדעת, ביום הכיפורים כל העבודות היו נעשות על ידי הכהן גדול. היו את העבודות השגרתיות שעושים אותם כל יום, כל חג, אם זה עבודה של קורבן התמיד של שחר ובין הארבעים, כתורת, מנורה, שזה של כל יום, מוספים של יום טוב, עבודות רגילות. אבל היה את סדר העבודה המיוחד של יום הכיפורים, שכל הסדר הזה מפורט בתחילת פרשת אחרי מות בספר ויקרא. הכלל הוא, העבודות שנעשות כל יום, כל השנה, הכהן גדול היה עושה אותם בשמונה הבגדים, שזה נקרא בגדי זהב. העבודות המיוחדות של יום הכיפורים, היה הכהן גדול עושה אותם בארבעה בגדי לבן, בגדים לבנים, בגדי פשטן. והוא היה מחליף בגדים חמש פעמים. בגדי זהב, אחר כך בגדי לבן, אחר כך בגדי זהב, אחר כך בגדי לבן, ובסוף שוב פעם בגדי זהב. למה חמש פעמים? אז בתחילת היום ובסוף היום הוא היה לבוש בבגדי זהב, כי הוא עשה את העבודות הרגילות של כל יום. קורבן תמיד של שחר, זה היה בבגדי זהב, כתורת, ובערב גם כן בגדי זהב, תמיד שבין הארבעים, וגם כן כתורת, גם נורא. אחרי זה היה לבוש בבגדי לבן במשך רוב היום, כדי לעשות את העבודות המיוחדות של יום הכיפורים. זה הזעות הדם בקודש הקודשים בהיכל ועל המזבח. גורל של שני השעירים, שעיר להשם, שעיר להזזל. כל העבודות המיוחדות של יום הכיפורים שלמדנו עד עכשיו במהלך המסכת. לכאורה, לא היה צריך להחליף את הבגדים יותר משלוש פעמים. בתחילת היום, בגדי זהב, סוף היום בגדי זהב, זה בשביל העבודות השגרתיות הרגילות, ובאמצע היום בגדי לבן כדי לעשות את עבודת היום. אבל לא. בפועל, כמו שאנחנו מיד נראה, כהן גדול היה מחליף חמש פעמים את הבגדים. את בגדי הלבן הוא לובש פעמיים, ובאמצע הוא לובש בגדי זהב. למה? אז על זה הברייתא דנה ואומרת, למה הוא בא... כשהכהן גדול נכנס לאוהל מועד, הוא בא להוציא את הכף ואת המחתה, שהוא הכניס לתוך קודש הקודשים, את המחתה עם הגחלים ואת הכף של הקטורת, הוא שפך על הגחלים. בינתיים עד עכשיו, אפשר עדיין לומר, שהכהן גדול היה מחליף רק שלוש פעמים את הבגדים. בתחילת היום בגדי זהב, סוף היום בגדי זהב, ובאמצע היום בגדי לבן, ועם הבגדי לבן הוא עשה את כל העבודה. אבל, אומרת כאן הברייתא, שים לב, פסוק הבא, מיד אחרי שהתורה אומרת, שבא הכהן גדול לאוהל מועד, ואנחנו אמרנו שהכוונה היא בשביל להוציא את הכף והמחתה מתוך קודש הקודשים, פסוק הבא, אומרת התורה, שהכהן היה מקריב את אילו, את האיל שהוא בא להביא בשביל עצמו לקורבן עולה, כמו שהתורה כותבת תחילת פרשת אחרי מות, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר חטאת ואיל לעולה, ואיל העם, עוד איל לעולה, בשביל לחפר, בשביל כל העם. האיל שלו והאיל של העם, ששניהם קורבנות עולה, הפסוק אומר מיד אחרי הוצאת הכף והמחתה מקודש הקודשים. אומרת הברייתא, היית יכול להיות סבור לומר, שכמו שכל הפרשה עד עכשיו, נאמרה על הסדר, כי זה המציאות באמת, כל אחד שיפתח את הפסוקים המרתקים, תחילת פרשת אחרי מות, אחרי שהוא למד את המסכת שלנו, מסכת יומא עד לכאן, את סדר העבודה, הוא פשוט ישמח והתרגש לראות איך הסדר של העבודה מפורט שם, ממש לפרטי פרטים כמו שראינו במהלך המסכת. הכל שם מסודר בדיוק כמו שמסודר במשניות. חוץ מפסוק זה, פעם היחידה שיש שינוי בהקבלה בין הפסוקים לבין המשניות, זה הפסוק הזה של הוצאת הכף והמחתה. שהפסוק קודם אומר שהכהן גדול מוציא את הכף והמחתה מקודש הקודשים, ואחר כך הוא מקריב את אילו ואיל העם, ובפועל זה היה הפוך. קודם הוא היה מקריב את אילו ואיל העם, ורק אחר כך מוציא את הכף ואת המחתה. את אילו ואת איל העם הוא היה עושה בבגדי זהב. אם כן יוצא... שהקרבת קורבנות העולה של שתי האלים, אילו ואיל העם, גרמה שתהיה כאן החלפה נוספת של בגדי לבן ובגדי זהב. ונסביר. הרי בתחילת היום היה בגדי זהב, בסוף היה בגדי זהב בשביל העבודות של תמיד. העבודות השגרתיות של הבוקר ושל הערב שזה נעשה בבגדי זהב. באמצע היום היה אפשר לעשות את כל העבודות בבגדי לבן. כשאתה מסיים את כל העבודות בבגדי לבן, כל מה שקשור לעבודות שגרתיות של תמידים ומוספים, אתה יכול לעשות בסוף או לפני כן. אבל מכיוון שחזל דרשו, תכף נראה לזה שתי דרשות, שהיה הקרבת אילו ואיל העם, הייתה לפני הוצאת הכף והמחתה מקודש הקודשים שנעשית בבגדי לבן. אילו ואיל העם הרי נעשה בבגדי זהב, אם כן יוצא. שהיה לבוש בגדי זהב בתחילת היום לקורבן תמיד וקטורת, שאר הדברים של הבוקר. היה לבוש, היה מחליף לבגדי לבן בשביל לעשות את כל העבודות של יום הכיפורים, חוץ מהוצאת הכף והמחתה. ואז היה מחליף פעם שלישית לבגדי זהב בשביל להקריב את עולתו ועולת העם, אילו ואיל העם, אותו דבר. אחר כך היה מחליף פעם רביעית מבגדי זהב לבגדי לבן כדי להוציא את הכף והמחתה, ופעם חמישית היה מחליף שוב פעם מבגדי לבן לבגדי זהב כדי לעשות את העבודות של הערב. תמידים, מוספים, קטורת, מנורה. מה איתמה? למה באמת? הרי הפסוק אומר לך קודם הוצאת הכף והמחתה, ורק אחר כך הקרבת אילו ואיל העם. למה אנחנו דורשים שזה הפוך? מביאה הגמרא על זה שני הסברים. הסבר ראשון, כי חייב להיות שמחליפים מבגדי לבן לזהב ומבגדי זהב ללבן 5 פעמים. ואם אנחנו נאמר שהקרבת אילו ואיל העם הייתה נעשית אחרי הוצאת הכף והמחתה, אז אם כן, היו יכולים לעשות את העבודות של הבוקר בבגדי זהב, את כל עבודות יום הכיפורים בבגדי לבן, כולל הוצאת הכף והמחתה, אחרי זה הקרבת אילו ואיל העם, יחד עם שאר העבודות שנעשות בערב, היה מספיק שמחליף 3 פעמים את הבגדים שלו, מבגדי לבן לזהב ולהפך. ובשביל שיהיו 5 פעמים שמחליפים בגדים, הכניסו באמצע עבודות היום את אילו ואיל העם, שזה היה נעשה בבגדי זהב, והצריכים להחליף מבגדי לבן ומבגדי זהב לבגדי לבן שוב. זה מה שמביאה הגמרא. אמר רב חיסדא, כשמשה רבנו ירד על הר סיני עם התורה, הוא קיבל עוד הלכות בעל פה, הלכה למשה מסיני. אחד מההלכות למשה מסיני גמירי קיבלנו ממנו, שביום הכיפורים הכהן גדול תובל 5 טבילות, בשביל ההחלפה של מבגדי זהב ללבן ולהפך, וממילא, מכיוון שעל כל טבילה הוא היה מקדש ורוחץ ידיו ורגליו פעמיים, פעם אחת לפני הטבילה ופעם אחת אחרי הטבילה, אז יוצא שאם יש 5 טבילות, אז יש 10 קידושין, שאת כל אלה היה תובל כהן גדול ומקדש בו ביום. לכן חייב להיות שבאמצע עבודת היום של יום הכיפורים משחילים איזושהי עבודה שנעשית בבגדי זהב, כי וימרת כסדרן של עבודות כתיבי, כמו שהם כתובים בתורה, שההוצאת הכף והמחתה הייתה נעשית יחד עם כל עבודות היום, ואם כן לבישת בגדי לבן הייתה יכולה להיות בפעם אחת בשביל כל, בשביל כל העבודות של יום הכיפורים, אז לא משכחת לילה 3 טבילות, ורק 6 קידושין, כי את העבודות של תחילת היום היו עושים בבגדי זהב, של סוף היום בבגדי זהב, את כל העבודות של יום הכיפורים היה אפשר לעשות ברצף אחד בבגדי לבן, אז היה מספיק לטבול 3 טבילות בשביל ההחלפה מבגדי זהב ללבן ולהפך. אבל בפועל היו צריכים 5 טבילות, לכן הכניסו באמצע עבודות בגדי לבן, מה? את האילו ואל העם, ואחר כך הוצאת הכף והמחתה הייתה נעשית בבגדי לבן, הפעם השנייה שלבשו בגדי לבן. אם כן, יש כאן הוכחה מוחלטת שצריך לעשות הפסקה באמצע עבודות המיוחדות ליום הכיפורים. שנעשות בבגדי לבן על ידי עבודה שנעשית בבגדי זהב, כדי להחליף את הבגדי כהונה 5 פעמים. ומה העבודה שנעשית בבגדי זהב באמצע העבודות של יום הכיפורים שבבגדי לבן? הקרבת אילו ואיל העם. ובשביל זה אנחנו צריכים להפוך את הסדר של הפסוקים, כי בעצם לפי הסדר של הפסוקים אילו ואיל העם נעשית אחרי, כתובה אחרי כל העבודות של יום הכיפורים, אחרי הוצאת הכף והמחתה. מקשר בזרע. מתקיף לרבי זרע, אמר בסדר, השתכנעתי. צריך באמצע העבודה של יום הכיפורים שנעשית בבגדי לבן, להשחיל עבודה שנעשית בבגדי זהב. נכון, כדי שיהיה חמש פעמים שמחליפים את הבגדים. לבשת בגדי זהב, בגדי לבן, אל תישאר עם הבגדי לבן עד הסוף ותלבש בגדי זהב וזהו. לא, באמצע בגדי לבן תחליף לבגדי זהב, כדי שתוכל להחליף עוד פעם לבגדי לבן ועוד פעם לבגדי זהב, כדי שהחלפות יהיו חמש החלפות, כמו שבארנו. אבל למה אתה משנה את הסדר של הפסוקים בפרשת אחרי מות, של סדר עבודה של יום הכיפורים, ואתה אומר שהקרבת אילו ואל העם נעשית לפני הוצאת הכף והמחתה? למה? זה הברירה היחידה שמצאת? זה ההפרדה היחידה שיש לך בין העבודות של יום הכיפורים? יש לך פתרון מוצלח הרבה יותר לכאורה. ודילמה מפסיק לבסעיר הנעשה בחוץ. הרי בפרשת אחרי מות, ששם מובא ברצף אחד, כל העבודות המיוחדות של יום הכיפורים כתובים רק העבודות המיוחדות של יום הכיפורים. אבל יש ביום הכיפורים קורבנות שמקריבים כל יום, קורבן תמיד, יש את הקטורת, וגם את המוספים שמקריבים כל חג. והמקום שכתוב, המוספים של כל חג, זה איפה שכל המוספים, בפרשת פנחס, בספר במדבר. תביא משם קורבן מהמוספים, מפרשת פנחס, תשבץ אותו באמצע העבודה של פרשת אחרי מות. ואז, מה אתה מרוויח? שכל הסדר של העבודה של יום הכיפורים מתאים באופן מושלם לסדר שזה כתוב בפסוק. כמו הסדר של הפסוק, ככה באמת יעשו את העבודה ביום הכיפורים. ובשביל להפריד באמצע העבודה של יום הכיפורים עם איזושהי עבודה שנעשית בבגדי זהב, תביא לי מהפסוק בפרשת פנחס איזושהי קורבן. מה אתה צריך לקחת ולשנות את הסדר בפרשת אחרי מות בעצמו? בסדר היום של יום הכיפורים. תביא מבחוץ איזשהו קורבן מוסף. יש סדרה שלמה של קורבנות מוספים שם בפרשת פנחס שקריבים ביום הכיפורים. הוא לוקח דוגמה. שעיר הנעשה בחוץ, של אחד מקורבנות המוספים, קורבן חטאת. מה זה שעיר הנעשה בחוץ? בחוץ הכוונה בעזרה, כמו כל קורבן שמקריבים על גבי המזבח החיצון. יש שעיר, יש הרי את השני שעירים, שעיר להשם, שעיר להזזל. שעיר להשם מקריבים, ומהדם שלו מזים בקודש הקודשים, בהיכל, שם על הפרוכת, על המזבח הזהב. זה שעיר הנעשה בפנים. ויש שעיר שמקריבים אותו כמו כל קורבן חטאת. על המזבח החיצון, בעזרה שם בחוץ, לא בתוך המבנה של ההיכל והאולם. התורה, עכשיו, לפני זה, בעצם, למה דווקא שעיר הנעשה בחוץ? איתו אתה רוצה להפסיק בין העבודות של יום הכיפורים. אז מדויק בדברי רש"י את ההסבר. הרי יש בעצם כמה קורבנות של מוסף. תגיד שההפסק יהיה על ידי שבעה כבשים של המוסף. למה דווקא שעיר הנעשה בחוץ? כי לגבי שעיר הנעשה בחוץ, התורה כותבת שהוא נעשה מלבד חטאת הכיפורים, וחוץ מהשעיר שנעשה בפנים, תעשה את השעיר בחוץ. משמע מזה שזה צריך להיות סמוך. אז אם כן, מיד אחרי שסיימת להקריב את השעיר להשם, שנעשה בפנים, תקריב את השעיר הנעשה בחוץ בבגדי זהב, והוא יהיה הפסק בין העבודות של יום הכיפורים, החלק הראשון לחלק השני, איתו תלבש בגדי זהב, אחרי שתסיים להקריב את השעיר הנעשה בחוץ, תלבש שוב פעם בגדי לבן, ותוציא את הכף והמחתה. למה להפוך את הסדר של הפסוקים? הרי הסדר של הפסוקים בפרשת אחרי מות כתוב קודם הוצאת הכף והמחתה, ואחר כך הקרבת אילו ואיל העם. למה לא תעשה את זה כמו הסדר הזה? הקרבת אילו ואיל העם יהיה אחר כך, בבגדי זהב, יחד עם התמיד שבין הארבעים והמוספים והקטורת והמנורה. ואם מה תפריד באמצע עבודות היום של יום הכיפורים שנעשות בבגדי לבן כדי להחליף בבגדי זהב, עם השעיר הנעשה בחוץ, ואז אתה לא משנה את הסדר של הפסוקים מפרשת אחרי מות, כי אתה מביא פסוק במקום אחר לגמרי, מפרשת פנחס, אתה יכול לשבץ אותו איפה שאתה רוצה. אמר אביי, לא ייתכן. הוא פשוט מפיל את האפשרות להגיד שהשעיר הנעשה בחוץ, איתו מפסיקים באמצע עבודות של יום הכיפורים. יש לי דרשה מיוחדת, מפורשת, שאילו ואל העם מקריבים בפעם הראשונה שיוצאים מקודש הקודשים, מההיכל. העבודה הראשונה שנעשית, אחרי העבודה של יום הכיפורים, אחרי תחילת העבודה של יום הכיפורים שנעשית בבגדי לבן, העבודה הראשונה שנעשית בחוץ, זה לא השעיר שנעשה בחוץ, אלא אילו ואל העם. מאיפה אני לוקח את זה? אמר קרא, ויצא, פעם ראשונה בפרשת אחרי מות, שכתוב ויצא, שיש כאן איזושהי עבודה שנעשית על ידי שהכהן גדול יוצא מקודש הקודשים וההיכל, זה בשביל ועשה את עולתו ואת עולת העם, שזה האיל ואילו ואל העם. רואים מכאן, מיציאה ראשונה, פעם ראשונה שמקריבים קורבנות, מאז שהכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, פעם ראשונה שמקריבים קורבנות מחוץ להיכל, זה אילו ואל העם, לא שעיר הנעשה בחוץ. לכן, אם אני מחפש איזשהו קורבן, איזושהי עבודה, שאיתה אני מפסיק בין החלק הראשון של העבודות של יום הכיפורים, לחלק השני, שזה הוצאת הכף והמחתה ביום הכיפורים, זה רק על ידי אילו ואל העם, זה הפעם הראשונה, הקורבן הראשון שנעשה, הפעם הראשונה שיוצא הכהן גדול מבפנים, שזה קודש הקודשים וההיכל. וזאת הוכחה מוחלטת, מתקבלת וסופית. יש לנו הוכחה מפורשת. אם יש איזשהו קורבן שנעשה ביציאה הראשונה שהכהן גדול יוצא מקודש הקודשים ומההיכל, עבודה שנעשית מבחוץ ביום הכיפורים, זה רק אילו ואל העם. זה העבודה הראשונה, ולכן איתו, עם הקורבן הזה, אנחנו מפסיקים בין החלק הראשון של העבודות בבגדי לבן לחלק השני של העבודות בבגדי לבן. הגמרא מביאה על השאלה הראשונה תירוץ נוסף. זאת אומרת, על השאלה השנייה ששאלנו, מי אמר שדווקא מפסיקים עם אילו ואל העם, אולי מפסיקים עם סיר הנעשה בפנים, אז הגמרא מתרצת רק תירוץ אחד, כמו שעכשיו תירצנו, שכתוב שהיציאה הראשונה שהכהן גדול יוצא, הוא עושה את אילו ואל העם. אבל השאלה הראשונה שהייתה לנו, מי אמר שצריך לשנות את הסדר של הפסוקים? הסדר של הפסוקים, קודם הוצאת הכף והמחתה מקודש הקודשים, אחר כך הקרבת אילו ואל העם. למה אתה אומר לעשות הפוך? קודם הקרבת אילו ואל העם, ואחר כך הוצאת הכף והמחתה. רבה אמר, אמר קרא, הוא פשט את בגדי הבד. מתי שהוא אומר שהכהן גדול בא להוציא את הכף והמחתה, הוא כותב, הוא בא אהרון אלו אל מועד, הוא פשט את בגדי הבד. ההמשך שלה כתוב זה אשר לבש בבואו אל הקודש. למה צריך לכתוב אשר לבש בבואו אל הקודש? הוא פשט את בגדי הבד וניחם שם. שאין תלמוד לומר אשר לבש בבואו אל הקודש. תגיד, אם הכהן גדול פושט את בגדי הבד, מישהו חושב שהוא לא לבש אותם לפני כן? אם הוא לא לבש, איך הוא פושט? כלום אדם פושט, אלא מה שלובש? אלא מה תלמוד לומר אשר לבש? אלא מה? אחרי הוצאת הכף והמחתה בקודש הקודשים, אומרת התורת הפסוק הזה, הוא פשט את בגדי הבד, והיא ניחם שם, היה מספיק שיהיה כתוב, לא. אשר לבש בבואו אל הקודש, זאת אומרת, התורה אומרת לך בזמן הוצאת הכף והמחתה, כשהכהן גדול מוריד את הבגדי לבן, זה לא פעם ראשונה. זה לא פעם ראשונה שהוא לובש את הבגדי לבן כדי להוציא את הכף והמחתה. הוא כבר לבש את זה פעם אחת. עכשיו זה פעם שנייה. זה הכוונה. אשר לבש כבר פעם אחת בבואו אל הקודש, והוא החליף את זה כבר בבגדי זהב, והוא שוב פעם לבש, ועכשיו הוא מוריד את זה פעם שנייה. אחרי הוצאת הכף והמחתה. מה אני אלמד מזה? שיש איזושהי הפסקה בין החלק הראשון של העבודות של יום הכיפורים, שנעשות בבגדי לבן, שאז הוא לבש בהתחלה את בגדי הלבן, לבין החלק השני של העבודות של יום הכיפורים, שאז הוא לובש פעם שנייה את בגדי הלבן, שעכשיו הוא, אחרי העבודה הזאת של הוצאת הכף והמחתה, הוא מוריד עוד פעם את בגדי הלבן, אשר כבר לבש קודם, לפני, בפעם הראשונה, עכשיו זה הפעם השנייה שלו, הוא כבר לבש את זה גם בפעם הראשונה את בגדי הלבן האלה. בעצם, הדרשה של רבא באה ללמד אותנו דבר מאוד פשוט, שלבישת בגדי לבן נעשית פעמיים, וחייב להיות משהו שמפסיק, באמצע, בין פעם ראשונה של בגדי לבן לבין פעם שנייה של בגדי לבן. לכן לא יכול להיות שהוצאת הכף והמחתה נעשות לפני אילו ואל העם, שנעשית בגדי זהב. והוצאת הכף והמחתה זה העבודה שנעשית בפעם השנייה בבגדי לבן. צריך שיהיה איזשהו משהו שיפסיק, שאותו עושים מבגדי זהב, בין העבודות שנעשות בגדי לבן של כל עבודות יום הכיפורים, לבין הוצאת הכף והמחתה. אז כנראה שזה אילו ואל העם. אבל אין פה הוכחה שאילו ואל העם, זאת העבודה שנעשית בבגדי זהב, בין תחילת העבודות בבגדי לבן לסוף העבודות בבגדי לבן. אז על זה שואלת הגמרא, מתקיף לרבה רבה ברב שילה, ואם אתם מפסיק לבסעיר הנעשה בחוץ. לא מפורש כאן שמפסיקים באילו ואל העם. אז על זה הוא מתרץ, נכון? באמת, בשביל לדעת שההפסק הוא על ידי אלו ואלם, אנחנו צריכים להשתמש בלימוד הראשון שלמדנו. הכתיב ויצא ועשה, לגבי הקרבת אלו ואלם, התורה אומרת ויצא פעם ראשונה שכתוב, בעבודה של יום הכיפורים, שהכהן גדול עושה איזושהי עבודה, אחרי שהוא יצא מהקודש הקודשים וההיכל, זה הקרבת אלו ואלם. לכן, אם אתה מחפש משהו שהכהן גדול עושה ביום הכיפורים, אחרי שהוא יוצא מהאולם וההיכל, זה דווקא אלו ואלם, שהתורה כותבת פעם ושנה ויצא בשביל הקורבנות האלה. לא סעיר הנעשה בחוץ, כי הסעיר הנעשה בחוץ יכול להיות שזה נעשה מאוחר יותר. וזה לא הפעם הראשונה, זה לא נעשה בפעם הראשונה שהוא יוצא בקודש הקודשים וההיכל. וכל הפרשה כולה של פרשת אחרי מות, שכתובים שם כל סדר העבודות של יום הכיפורים, נאמרה על הסדר. ככה אמרנו. ובאמת, מי שפותח ספר ויקרא, פרשת אחרי מות, תענוג. דבר השם משה, דבר אל אהרון, אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם, וימותו, ואז מתחילים סדר העבודה של יום הכיפורים, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר, במבקר, ואי לעולה, קטונת בד קודש ילבש, מסודר שם כל סדר היום של יום הכיפורים, פילי פלאים, מי שרוצה לראה בפנים, פילי פלאים. אבל בפסוקים האחרונים ככה, זה נראה כאילו שזה כבר לא ממש הולך לפי הסדר. והקרא הכתיבי, הרי הפסוק אומר, וזה פסוק שנאמר אחרי אלו ואלם, הרי הסדר הולך, בסוף העבודה של יום הכיפורים יש את הוצאת הכף והמחתה, אלו ואלם, הקרבת אלו ואלם, פסוק אחד אחר כך כתוב, ואת חלב החטאת, את האימורים, דיינו, את החלקים של הקורבן, של הפר והסעיר, פר כהן גדול והסעיר להשם, שזה קורבנות שנעשות בתוך קודש הקודשים, בתוך ההיכל, מזים האדם שלהם. את החלק שלהם שמקטירים על המזבח, יקטיר המזבחה, יקטיר את זה למזבח החיצון, זה כתוב אחר כך, אחרי הוצאת הכף והמחתה, אחרי הקרבת אלו ואלם. והדר ואת פר החטאת וצעיר החטאת יוציא מחוץ למחנה ושרפו באש, שזה כתוב אחרי זה, שני פסוקים אחר כך, ששם נאמר ששורפים את הבשר והאור של הפר והסעיר שנעשים בקודש הקודשים ובהיכל, שמזים את הדם שלהם בקודש הקודשים ובהיכל. זאת אומרת, קודם מקטירים את האימורים ואחר כך שורפים את הבשר של הקורבנות האלה. זה הסדר של הפסוקים. מה, אתה רוצה להגיד שהפסוקים נאמרו על הסדר? בוא נזכר מה למדנו את הסדר במשניות שלנו, במסכת שלנו. ואילו ענן תנן שהסדר הוא הפוך. שקודם כל שורפים את הבשר של הפר והסעיר, ורק אחר כך מקטירים את האימורים. כי ואילו ענן תנן, אנחנו הרי למדנו, בסוף הפרק הקודם, הרואה את כהן גדול כשהוא קורא. שעדיין לבוש בבגדי לבן, אם הוא רוצה. וזה בעצם, הוא היה קורא בתורה, זה היה מתי ששלחו את השעיר לעזאזל. באותו זמן של קריאת התורה של יום הכיפורים, היו שורפים את הבשר והאור של הפר והשעיר של יום הכיפורים. ולכן מי שרואה את הקריאת התורה, שומע קריאת התורה בבית מקדש, לא יכול להיות נוכח גם במעמד שריפת הפר והשעיר. כי זה היה במקום רחוק יותר. לכן אינו רואה פר וסעיר הנשרפים. בכל אופן רואים מפה ששריפת הפר והסעיר הייתה נעשית כשהכהן גדול עדיין לבוש בבגדי לבן. אחרי השליחת הסעיר לעזאזל. ודאי לפני הקרבת אלו ואל העם. לפני הוצאת הכף והמחתה. ואילו הם מורי חטאת. בתאר האחי מקטיר לו. כולם מודים שאת האימורים של קורבן הפר והסעיר של חטאת היו עושים בבגדי זהב ביחד עם אלו ואל העם. באמצע בין שתי הבגדי לבן, כשלובשים באמצע את בגדי הזהב, אז היו מקטירים את האימורים, את החלקים של הקורבן שקריבים על גבי המזבח. זאת אומרת, במשניות אנחנו יודעים שקודם היו שורפים את הבשר של הפר והסעיר, ואחר כך מקטירים את האימורים. שריפת הבשר של הפר והשעיר נעשתה בפעם הראשונה שהכהן גדול היה לבוש בבגדי לבן, והכתרת האימורים הייתה נעשית כשהוא כבר היה לבוש אחר כך בבגדי זהב. ובפסוקים זה כתוב הפוך. אז אתה רואה מפה שהפסוקים לא נאמרו על הסדר? תרץ את הגמרא נכון. הפסוקים האלה לא נאמרו על הסדר. כי זה כבר הפסוקים האחרונים. זה אחרי הוצאת הכף והמכתב ואילו ואל העם. פה כבר הפסוקים לא מסודרים. מפה והלאה כבר הפסוקים לא מסודרים. אני אומר, אימא חוץ מפסוק זה ואילך. כל הפסוקים מהוצאת הכף והמכתב והכתרת אילו ואל העם, הקרבת אילו ואל העם, כל הפסוקים אחר כך כבר לא כתובים על הסדר. גם הכתרת האימורים. שהייתה נעשית אחרי שריפת הפר והשעיר, גם זה לא כתוב כסדר, כי זה כתוב הפוך, ובעצם זה בצורה הזו. שואלת הגמרא, אתה שמת לב מה עשית עכשיו? שמת לב? התורה מביאה לך סדר של עבודות של יום הכיפורים, והמשנה מסדרת את זה קצת אחרת, ואתה אומר, תשמע, איך יכול להיות שהסדר של הפסוקים זה כמו הסדר? הרי במשנה אנחנו רואים את הסדר שונה. ואומר, טוב, נכון, באמת הסדר של הפסוקים שונה. מה הוכחה שהפסוקים הם בסדר שונה? כי במשנה שלנו זה כתוב אחרת. מה יותר מוסמך, פסוקים של התורה או משניות? המשניות צריכות להתאים את עצמם לפסוקים של התורה, לא התורה צריכה להתאים את עצמה למשנה. ומה החזי דמישב שתקראי? במשנה קודם כתוב שהקריבו את פר, ששרפו את הפר והשעיר, ורק אחר כך כתוב שהקטירו את האמורים. ובפסוקים זה כתוב שקודם הקטירו את האמורים ואחר כך שרפו את הפר והשעיר. אז אתה אומר שצריכים, שבאמת הפסוקים הם לא לפי הסדר? שמשמתנית. תגיד שהמשניות הם לא כפי הסדר. תגיד שבאמת הכתרת האימורים הייתה נעשית קודם, ושריפת הפר והשעיר נעשה אחר כך, כמו הסדר של הפסוקים. תרץ את הגמרא, אמר אביי, בפסוקים עצמם מפורש שזה לא נכתב כמו הסדר. אמר קרא, אחרי הכתרת האימורים, והמשלח את השעיר, אותו אחד שלקח את השעיר למדבר, לצוק, שעיר לזזל, הרי הוא נטמע. ולכן נכבס בגדיו. ובאותה לשון של והמשלח, כתוב גם כן, והשורף אותם, את הפר והשעיר, יכבס בגדיו. אתה לא יכול לומר שזה ששורף את הפר והשעיר, שורף אחר כך. אלא מה שכתוב כאן, והשורף, הכוונה שהוא שרף כבר קודם. מה הראיה? כי מה שכתוב והמשלח, באותו לשון, והשורף והמשלח, מה שכתוב והמשלח, בוודאי כבר הוא שלח קודם, הוא לא שלח עכשיו את השעיר. מה משלח? זה אומנם כתוב שאת השעיר שלחו להזזל, זה כתוב אחרי הכתרת האימורים, אבל בפועל זה היה לפני, כמו שתכף נוכיח את זה, דמעיקרא. אף שורף את הפר והשעיר דמעיקרא, זה נעשה לפני הכתרת האימורים. שואלת הגמרא, מי החליט שמזה שכתוב את אותו לשון והמשלח והשורף, זה אומר ששניהם נאמרו, ששתי הלשונות בעצם אומרות שהמעשה הזה היה קודם, והמשלח שהוא כבר שלח, והשורף שהוא כבר שרף קודם. מי אמר? אולי הפוך. אולי כמו שהשורף הוא שורף עכשיו, אז ככה גם המשלח, הכוונה שהוא שולח עכשיו, עד רבה. מה ששורף דאשתה שהוא שורף את הבשר של הפר והשעיר אחרי שיקטיר את האימורים שלהם. כי זה הרי כתוב אחר כך. אף משלח דאשתה, אולי נאמר שבאמת משלחים את השעיר לזזל אחרי הכתרת האימורים של הפר והשעיר. ואפילו שכתוב גם פעם נוספת, עוד קודם, ששולחים את השעיר לזזל ושלח ביד איש איתי המדברה, אולי הכוונה, ושילח בהמשך, ולא עכשיו. מתרצת הגמרא, לא סתם אמרנו שבגלל שבמשלח והשורף זה אותו לשון, לכן הכל זה אחר כך. לא. לכן הכל זה, מספרים לך אחר כך מה שהיה קודם. לא. אלא והמשלח זה מפורש לשון שמדברים פה על מישהו שכבר שלח. מה ההוכחה? והמשלח זה מעיקר המשמע. למה מבאר רש"י? אם היית רוצה לומר שעכשיו שולחים את השעיר לעזאזל אחרי הכתרת האמורים, היה צריך להיות כתוב ושילח את השעיר המדברה והמשלח את השעיר יכבס בגדיו. תספר לי, תגיד לי שהוא ישלח את השעיר עכשיו. מה אתה כותב? אתה לא כותב ששולחים את השעיר. אתה כותב שזה ששלח את השעיר, מה קורה איתו? הוא נטמע, בסדר? אבל אתה לא כותב שעכשיו הוא צריך לשלוח את השעיר. זאת אומרת שמה שהיה, שכשהיה כתוב קודם ששולחים את השעיר, אז באמת שלחו את השעיר. ומה שעכשיו כותבים על זה ששלח את השעיר, איזושהי הלכה שקשורה אליו, זה לא שכעת אנחנו אומרים לו לשלוח את השעיר, כי אם כעת אנחנו אומרים לו לשלוח את השעיר, היית צריכים לתת ציווי ושילח את השעיר או משהו כזה. למה כתוב כאן? והמשלח את השעיר, ההוא ששלח את השעיר, סתם ככה שתדע שנטמעו בגדיו, שהוא נטמע ונטמעו בגדיו. ואם כן, כמו שהמשלח את השעיר, הכוונה על משהו שכבר היה, מציינים מה קורה עם זה, זה ששלח את השעיר, ככה גם מה שכתוב, והשורף אותם מחבס בגדיו, הם כבר שרפו את הפר והשעיר, ורק אחר כך הקטירו את האימורים. עוד הוכחה ששילוח השעיר זה היה לפני כן, לפני הכתרת האמורים. רבא אמר, אמר קרא, והשעיר אשר עלה עליו הגורל להזזל, יעמד חי לפני השם עד מתי? לכפר עליו. עד מתי זקוק לעמוד חי? עד שעת כפרה. מה זה שעת כפרה? אם מתי שעת כפרה? משעת מתן דמים של השעיר להשם. נותנים את הדם שלו בקודש הקודשים על הפרוכת ועל המזבח הזהב, עד אז צריך שהשעיר לעזאזל יועמד חי, אבל מיד אחרי זה שולחים אותו לעזאזל המדבר, בזמן ששורפים את הפר והשעיר. ותו לא, הוא לא צריך לעמוד עד אחר כך, עד אחר הכתרת האמורים. אם כן, סיימנו להוכיח שהסדר בפועל של העבודות ביום הכיפורים זה לא לגמרי כמו הסדר של הפסוקים, אלא מהעבודה שקשורה להוצאת הכף והמכתב הפסוקים, זה לא כתוב שם לפי הסדר שזה באמת נעשה, אלא הסדר הוא היה קודם כל שריפת הפר והשעיר, אחר כך הכתרת אילו ואיל העם, הקרבת אילו ואיל העם, הכתרת האימורים, ורק אחר כך בסוף הוצאת הכף והמכתב, ובהמשך כמובן שאר העבודות של הערב שנסות בבגדי זהב, שזה כוונות המדת שבין הארבעים, מוספים, מנורה, קטורת כמובן. אחרי שהמשלח שלח את השעיר לעזאזל והמתין עד מוצאי יום כיפורים בסוכה הסמוכה שם לצוק, עשה הבדלה במוצאי יום הכיפורים והוא חזר לירושלים, עת עם משלח. אם הוא מצא את הכהן גדול מצאו בשוק לכהן גדול, הוא רואה שאנשים סביבו, אז הוא צריך לכבד את הכהן גדול. אז נכון שהסיבה שהמשלח לקח את השעיר לעזאזל היה בגלל שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורה לשלוח את השעיר לעזאזל, אבל מחמת כבודו של הכהן גדול היה אומר לו, אישי כהן גדול, עשינו שליחותך, כדי לכבד אותו בעיני העם. אבל אם מצאו בביתו שאין שם אנשים סביבו, אז הוא היה אומר לו את האמת. אומר לו, מחיי חיים עשינו שליחותו. עשינו שלוחותו של הקדוש ברוך הוא בעצמו. הלשון שקוראים לקדוש ברוך הוא מחיי חיים, מביאה הגמרא בהקשר לזה, אמר רבה, בישיבה בפומבדיטה, כי מפטרי רבנן מהדדי בפומבדיטה, כשהתלמידי חכמים נפרדים אחד מהשני, הם מברכים אחד את השני בברכה הזאת. אמרי אחי, מחיי חיים, שהוא הקדוש ברוך הוא, ייתן לך חיים ארוכים, וטובים ומתוקנים, אמן כן יהי רצון. כיוון שדיברנו על חיים מתוקנים, מביאה הגמרא שהפסוק אומר, אומר דוד המלך, את הלך לפני השם בארצות החיים, שאני אגור במקום כזה שאפשר לחיות בו. אמר רב יהודה, זה מקום שווקים, שאדם גר, שאדם יגור במקום שאפשר לרכוש שם את כל מה שהוא צריך. דוד המלך היה מסתובב ממקום למקום, הוא התפלל לבונו שלו אם תעזור שאני אגור במקום כזה, שכל צורכה יהיו לפניי. פסוק אומר, כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך. מה זה שנות חיים יוסיפו לך? רק מה? וכי יש שנים של חיים ויש שנים שאינם של חיים. אם יוסיפו לך, אז ודאי שמדברים על שנות חיים. אמר רבי אלעזר, אלו שנותיו של אדם שהיו תקופות תקופות. בהתחלה הוא היה בעניות. ופתאום הקדוש ברוך הוא השפיע עליו, והוא נהיה עשיר. המתהפכות עליו מרעה לטובה, זה נחשב כאילו היה מת, כי הרי אני חשוב כמו מת, והוא קם לתחייה, זה נקרא שהוא קיבל שנות חיים, שקדוש ברוך הוא נותן לאדם שנות חיים, שנים של עשירות. הפסוק אומר, עליכם אישים אקרא, ככה אומר הפסוק במשלי. אישים, מי זה אישים? אמר רבי ברכיה, מביא פה כמה דרשות רבי ברכיה, דרשה הראשונה, אלו תלמידי חכמים. אישים, תלמידי חכמים, מלשון אישה, שדומים לנשים שהם אנוונטנים, הם תשושי כוח, ואף על פי כן, בתורה הם עושים גבורה כאנשים, גיבורים, גיבורי חיל. עוד דרשה של רבי ברכיה, ואמר רבי ברכיה, בזמננו שאין בית מקדש, אין מזבח, אדם רוצה בכל זאת לנסח ניסוח היין, הרוצה לנסח יין לגבי המזבח, ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין. מי אמר שזה כמו אישה להשם? שנאמר, עליכם אישים אקרא, כמו קורבן אישה להשם, על האש של המזבח. ואמר רבי ברכיה דרשה שלישית, הוא אומר, אם רואה אדם שחלילה, חלילה, חלילה, תורה פוסקת מזרעו, הוא רואה שאת הבנים שלו לא כל כך, השם ישמרנו, לא כל כך קרובים וקשורים לתורה הקדושה, נזכה כולנו לבנים תלמידי חכמים מופלגים, מה יעשה? מהרש"א אומר, יישא לילדים שלו, יחתן את הילדים שלו עם בת תלמיד חכם, שיש בריח תורה, ואז לפחות הנכדים שלו יהיו תלמידי חכמים. שנאמר, אם יזקין בארץ שורשו, הוא רואה שהשורשים שלו מזקינים, הוא באפר ימות גזעו, הוא רואה שהגזע שלו, הילדים שלו לא מספיק עוסקים בתורה ובמצוות. מה העצה לזה? אומר הפסוק בספר איוב, מריח מים יפריח, שיחתן את הבנים שלו עם בת תלמיד חכם, שיש בריח תורה, ואז הם יפרחו, ועשה קציר כמו נתה, אלו לפחות נכדים תלמידי חכמים. משנה למדנו, שאחרי שהכהן גדול היה מסיים את העבודה של יום הכיפורים, ויום טוב היה עושה לאוהביו, מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, מעשה בכהן גדול, אחרי שיצא מבית המקדש, כולם כיבדו אותו וסמכו איתו, אבו אז ליקולי אלמה בתרי, הלכו כולם אחריו לכבודו. כיוון דחזינו לשמעיה ואבטליון, שהיו גדולי הדור, הם ראו את שמעיה ואבטליון, הלכו לכבד את שמעיה ואבטליון, כי כבוד התורה קודם, שבקו לדידי, ואז לבתר שמעיה ואבטליון, עזבו את הכהן גדול, הלכו לכבד את שמעיה ואבטליון. מן הסתם, הגמרא פה מובן מדברי הגמרא, שהיה מצופה שהכהן גדול עצמו יכבד את שמעיה ואבטליון, ואז יכבדו גם אותו וגם את שמעיה ואבטליון, הם הלכו יחד. אבל כנראה שהכהן גדול לא מספיק כיבד את שמעיה ואבטליון, אבל הציבור שידעו שהכבוד של תלמיד חכם קודם, הלכו לכבד את שמעיה ואבטליון. לסוף, עטו שמעיה ואבטליון להיפטור מיני לכהן גדול, באו להיפרד מהכהן גדול, שמעיה ואבטליון. אמר להם בזלזול, הכהן גדול, שמעיה ואבטליון היו צאצאים של גרים, גרי צדק. ייתון בני עממין לשלם, יבואו בני עם אחר לשלום, שהם גרי צדק. עשה מעשה איסור אותו כהן גדול, כי אסור לצער גר צדק, לומר לו שיזכור את מעשה אבותיו. אמרו לי, אז שמעיה ואבטליון אמרו לכהן גדול, איך אתה ככה מדבר? איך אתה כהן גדול? כי אתה מהצאצאים של אהרון הכהן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום. אדרבה, עדיף גרי צדק, ייתון בני עממין לשלם, שאולי הם לא נכדים מבחינה אמיתית, מבחינה של בן אחר בן לאהרון הכהן, אבל הם הולכים בדרכיו של אהרון הכהן. הם תלמידים שלו, הווה מתלמידיו של אהרון. דאבדין עובדה דאהרון. הם עושים את מעשיו ומולכים בדרכיו. כמו שכתוב, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. אנחנו באנו להיפרד ממך, באנו לכבד אותך. ולא ייתי בר אהרון לשלם, דלא אביד עובדה דאהרון. אבל הכהן גדול הזה, שהוא בא ומצער בדברים את שמעיה ואבטליון, כבוד התורה, אפילו בלי כבוד התורה, סתם מצער בני אדם, זה לא דרכו של אהרון הכהן, זה לא מתלמידיו של אהרון הכהן. אז זה לא נאמר שלום, הוא לא בא בשלום, הוא לא בא לעשות דרכי שלום, אז הוא לא מתאים לאהרון הכהן. אומרת המשנה, שסיימנו את העבודות של יום הכיפורים, באופן כללי, על הסדר של הבגדי כהן גדול. כהן גדול, כל השנה, היה לבוש בשמונה בגדים. משמש בשמונה כלים, שמונה בגדים. הכהן אדיוט, כהן רגיל, משמש רק בארבעה בגדים. ועכשיו המשנה מפרטת את כל השמונה בגדים, ארבע בגדים של הכהן אדיוט, והתוספת של עוד ארבע בגדים של הכהן גדול. האדיוט משמש בארבעה בגדים, זה בקטונת, שזה כמו חלוק ארוך, ומכנסיים, כולם מכירים, ומצנפת, זה מין מגבעת כזאת, ואבנת זה חגורה. מוסיף עליו כהן גדול, שהוא לובש חוץ מארבעה בגדים האלה, עוד ארבעה בגדים. את החושן, זה היה 12 אבנים טובות על ליבו, ואיפוד, שזה מין סינר כזה עם, על הכתף כזה, מין רצועה, והרצועה הזאת הייתה מתחברת לחושן, מקדימה, ומעיל מתחלת, שלמטה היו פעמונים כאלה, וציץ מזהב שהיה קושר על מצחו, כזה מין טס של זהב, שכתוב על זה קודש להשם. עוד אומרת המשנה, הרי היה אורים ותומים, שהיו שואלים שאלות אצל הכהן גדול, והיו רואים על החושן תשובה לשאלות. בצורה מסוימת, האותיות על החושן היו מבליטות בצורה מסוימת, שהיה אפשר לדעת את התשובה לשאלות ששאלו. והיו שואלים באורים ותומים. בשביל לשאול את הכהן גדול, כדי לקבל תשובה על ידי החושן, על ידי האורים ותומים, שנמצאים בתוך החושן, הכהן גדול היה צריך להיות לבוש בכל בגדי הכהן גדול. בכל אלו נשאלים באורים ותומים. בשביל שיהיה תשובה, כששואלים את האורים ותומים שאלה, הכהן גדול צריך להיות לבוש בכל שמונה הבגדים שלו, ואז היו צריכים לעמוד מול הכהן גדול ולשאול אותו שאלה, ואז התשובה הייתה מרומזת על גבי החושן דרך האורים והתומים. עכשיו, לא כל אחד יבוא לשאול באורים ותומים שאלות. אין נשאלים באורים ותומים אלא למלך, או ולאב בית דין, או ולמי שהציבור צריך לו. בהמשך הגמרא תבאר יותר בפרטים מה הכוונה פה. זה נראה כנראה כבר בשיעור הבא. אומרת הגמרא לגבי אותם בגדי כהונה. באופן כללי, תנו רבנן, התורה כשהיא מדברת על השזירה של החוטים של הבגדי כהונה, של הפרוחות במשכן, היא כותבת מילים מסוימות, שבעצם המשמעות שלהם היא שהחוטים היו שזורים כמה חוטים ביחד, אבל התורה לא מפרטת את הכמות של החוטים שהיו שזרים ביחד. ועל זה הגמרא מביאה פה ברייתא שאומרת כללים. דברים שנאמר בהם שהם עשויים משש מושזר, הכוונה חוטן, החוטים שהבגד ארוג מהם, כל חוט וחוט, היה שזור שכל סוג וסוג היה כפול שישה חוטים. זאת אומרת, כל חוט תפירה היה שזור משישה חוטים דקים, ועשו ממנו חוט אחד. כמו שבפתילים של הציציות, אנחנו רואים שהם שזורים הרבה חוטים. אתה מנסה לפוזר את החוט של הפתילה של הציצית, אתה רואה שזה עשוי מכמה חוטים, משמונה חוטים. אז זה כל חוט מהבגדים שכתוב עליהם שש מושזר, הכוונה שזה היה שזור משישה חוטים. לגבי המעיל, כתוב שזה היה עשוי, לא כתוב שש מושזר, אלא מושזר סתם. מכמה חוטים זה היה שזור? משמונה חוטים. זה לגבי רימוני המעיל, הרימונים, כאלה מין כדורים שהיה מתחת, שהיה ליד הפעמונים והרימונים בשולי הבגד, בשולי המעיל. עכשיו, המעיל עצמו כתוב שהוא היה עשוי מתחלת, הוא היה הרוג מ-12 חוטים. והגמרא תבאר מה המקור לזה. זה את המקור לגבי המעיל שכל חוט היה שזור מ-12 חוטים, זה אנחנו נראה בזאת השם תחילת שיעור הבא. פרוכת הייתה הרוגה מחוט ששזור מ-24 חוטים, חושן ואיפוד, גם כן החוט שלהם היה כפול מ-28 חוטים. הגמרא בשיעור הבא תביא מקורות לכל אחד מהדברים האחרונים שהזכרנו. עכשיו אנחנו נבאר את תחילת הברייתא. אמרנו שכשכתוב שש מושזר, בדרך כלל כל חוט, חוטן כפול שישה, מנהלן. מי אמר לך שכשכתוב שש, הכוונה חוט שכפול משישה חוטים. ואמר קרא, ויעשו את הקוטנות שש, אז פעם ראשונה כתוב שש. ואת המצנפת שש, זה כבר פעם שנייה. ואת פערי המקבעות שש, זה פעם שלישית. ואת מכנסי הבד שש מושזר, זה פעם רביעית. וכתוב שם גם כן לשון בד. אז אם כן, מכנסי הבד, כן? כתוב את מכנסי הבד שש מושזר, בד זה גם כן שש, הגמרא תדרוש. אז יש כאן בעצם חמישה קראי כתיבי, כתוב כאן חמישה פעמים שש. כן, ועשו את הקטונת שש, ואת המצנפת שש, ואת פערי המגבעות שש, ואת מכנסי הבד, שזה גם כן שש, ומה שכתוב שש מושזר זה עוד פעם פעם חמישית. חד, פעם אחת שכתוב שש, זה לגופי. מה זה לגופי? ללמד אותנו שזה שש. מה זה שש? דקיטן אני יבוא, שזה מבגד של כותנה, של פשטן. וחד, פעם שנייה שכתוב שש, שיהיה חותן שש, כפול שישה. וחד, פעם שלישית, שיהיו החוטים שזורים לחוט אחד. וחד, פעם נוספת, זה בא ללמד לשאר בגדים שלא נאמר בהם שש, שגם הם, החוט שלהם כפול שישה. וחד, פעם נוספת, פעם חמישית שזה כתוב, זה בא לומר שהחוט צריך להיות כפול שש לעקב, ואם החוט לא היה שזור משישה חוטים, זה לא קשר. הבגד לא יהיה קשר לעבודה. שואלת הגמרא, רגע, פעם אחת שש, זה הכוונה שזה כותנה. מי אמר ששש זה כותנה? מה משמע דאי שש, כיתנה הוא. מתרצת הגמרא, פה גם הגמרא אומרת שבד זה גם הכוונה שש. כמו שאמרנו שכתוב חמש פעמים שש, אחד מהפעמים זה שכתוב בד, הכוונה לשש. אמר רב יוסי בר בחנין, אמר קרא בד. למה התורה קוראת לשש בד? דבר העולה מן הקרקע לבד, בד הכוונה לבד. בד, בד, קנה יחידי. מכל גרעין שיוצא הפשטן יוצא קנה אחד. ואין עוד ענפים. לא יוצאים כמה גבעולים מאותו פשטן. שואלת הגמרא, אולי זה כוונה לצמר. ואימה אמרה, כי גם הוא יוצא מכל... מהבהמה כל שערה נפרד, מתרצת הגמרא, הוא יוצא נפרד, אבל הוא מתפצל. הצמר מתפצל לחוט של הצמר. אמרה, יפצו לי מפץ לה. זה לא נחשב שערה אחת. שואלת הגמרא, קיטן ענמי, גם קוטנה, אם אתה מכה בה בפטיש, יפצו לי מפצל, זה גם כמתפצל. עונה הגמרא, בסדר. קיטנה, רק אגב לקוט המפציל, רק אם אתה מכה בו הוא מתפצל, אבל הצמר מתפצל גם בלי שמכים בו. הסבר אחר, מאיפה אנחנו יודעים ש... כשכתוב שש הכוונה לקוטנה, רבינה אמר מאחה, פסוק אומר בחזקאל לגבי בגדי הכהנים שאנחנו יודעים שזה עשוי משש, התורה כותבת פערי, הכוונה למקבעת, פשטים יהיו על ראשם. והתורה כותבת מפורש שהמקבעות הם עשויים משש, וכאן כתוב שזה פשטים, אז רואים ששש זה פשטים. ומכנסי בד, שזה גם הכוונה פשטים, ושזה גם הכוונה שש, כתוב כאן מפורש שזה פשטים יהיו על מותניהם. רואים שמה שכתוב בד, או מה שכתוב שש, הכוונה לפשטים. שואלת הגמרא, רגע, כל המקור לזה שבד או שש, הכוונה פשטים, זה פסוק ביחזקאל? הרי יחזקאל הנביא, הוא היה נביא בסוף בית ראשון. אז אם כן, אמר לרבין, רבשי, הדין הזה שכשכתוב בד או שש, זה הכוונה על פשטם, מקאמי דעתי יחזקאל, מה נאמרה? לפני יחזקאל הנביא, מי אמר לנו מה הכוונה בד, מה הכוונה שש, שזה הכוונה על פשטים? תרץ את הגמרא ולתעמיך, שאם כתוב משהו בנביא והמקור הוא מהנביא, זה אומר שרק מזמן הנביאים והלאה נודע לנו החידוש הזה. אם כן, יש לי שאלה עליך. עד אמר רב חיסדא, שאסור לאדם, לכהן שלא נעשה לו ברית מילה והוא ערל, או לכהן שחלילה וחס אמיר את דתו, אסור להם לעבוד עבודה בבית המקדש. דבר זה מתורת משה רבנו לא למדנו. מדברי חזקאל בן בוזי למדנו, שהפסוק אומר, כל בן נאחר שהוא ערל לב, שהוא נתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים, הוא ערל לב, הוא אמיר את דתו, וכן ערל בשר, שלא עשה ברית מילה, לא יבוא אל מקדשי. אז אם המקור זה מספר יחזקאל, מכמי דעתי יחזקאל מה נאמרה, איך ידענו שאסור לערל או למומר לעבוד בבית המקדש לפני ספר יחזקאל, אלא בפורש, בפורש זה פעם ראשונה כתוב שם, אבל גמרה גמיר אלה. משה רבנו כשהוא נתן את התורה, הוא מסר בעל פה את ההלכות האלה גם כן. ואתה יחזקאל ואסמך אקרא, כשיחזקאל בא, הוא כתב את הדין שעד עכשיו ידענו מה הלכה למשה מסיני, הוא כתב את זה בפסוק מפורש. אותו דבר הכנה מלעניין, שנדע ששש הכוונה לפשטן, גמרה גמיר אלה. זה כשמשה רבנו הביא את התורה, הוא לימד אותנו את זה בעל פה, ובפורש אמר לבצלאל איך לעשות את בגדי הכהונה, הוא אמר לו שבד שש הכוונה לקוטנה. ואתה יחזקאל ואסמך אקרא, הוא ישמיך את זה על פסוקים. בברייתא אמרנו שהרימונים שהיו בשוליים של המעיל היו מחוטים שהתורה כותרת מושזר, וזה הכוונה שזה היה כפול שמונה, כל חוט היה שזור משמונה חוטים. מנהלן, מי אמר לך שזה הכוונה כשכתוב מושזר לחוט שכפול שמונה? מתרצת הגמרא, דכתיב ויעשו על שולי המעיל רימוני, ממה עשו עם הרימונים האלה? תחלת וארגמן ותולעת שני, שזה שלושה סוגי גוונים של צמר. מושזר. עכשיו, מה זה מושזר? יליף גזירה שווה, מושזר, מושזר מפרוכת, מהפרוכת שכמו וילון כזה שהיה במשכן. מה להלן לגבי הפרוכת? כמה חוטים היה? 24 חוטים שנעשו מארבעה סוגים, כי הם נעשו גם מתחלת ארגמן תולעת שני וגם משש, מפשטן. סוג רביעי. ולעומת זאת, הרימונים של המעיל לא נעשו משש, אלא רק מתחלת ארגמן ותולעת שני, רק משלושה סוגים. אז אם ארבעה סוגים, זה 24 חוטים. אז אם כן, כל חוט היה כפול 6, אף כאן ברימונים צריך לומר שזה היה 24 חוטים, כי גם כאן כתוב לשון מושזר, ומושזר זה 24 חוטים, אבל כאן היה הרי כל חוט, כאן הרי לא היה 4 סוגים, היה רק 3 סוגים. ואם אתה צריך, אם כשהגעת ל-24 מ-4 סוגים, אז זה 4 כפול 6, 24. אבל אם יש לך רק 3 סוגים, אתה צריך להגיע ל-24 חוטים, אז אתה צריך שלכל סוג יהיה 8 חוטים. אבל דווקא כל אחד ואחד, תמני כל חוט, היה שזור משמונה חוטים. שואלת הגמרא, למה אתה לומד מושזר מושזר מפרוכת? אתה רוצה ללמוד מה הכוונה מושזר של הרימונים שהיה בשולי המעיל? ונילף מחושן ואיפות, שגם שם כתוב מושזר, ושם זה היה 28 חוטים. מה להלן 28 חוטים, אף כאן 28, ולא 24. מתרצת הגמרא, מה פתאום? דנין דבר שלא נאמר בו זהב. הרי גם בחושן וגם באיפוד היה זהב גם. לעומת זאת, הרימונים שהיו בשולי המעיל לא היה בהם זהב. אז אתה לא יכול ללמוד רימונים מהחושן ומהאיפוד. אלא דנים דבר שלא נאמר בו זהב מדבר שלא נאמר בו זהב, מהפרוכת. לפוקי חושן ואיפוד שנאמר בהם זהב, אז אי אפשר ללמוד מהם. שואלת הגמרא, עד רבה, הרי הפרוכת זה לא בגד, זה הווילון. לעומת זאת, החושן והאיפוד זה לפחות בגד, אז אתה רוצה ללמוד לגבי הרימונים שהיו על שולי המעיל שהוא בגד, תלמד את זה מבגד אחר, מהחושן, מהאיפוד. אדרבה, דנים בגד מבגד, לפוקי פרוכת דאוהלו, אז הוא היה אדרבה, תלמד מהחושן והאיפוד ששם כל חוט היה כפול 28. אלא מתרצת הגמרא, תירוץ חדש. ממי אנחנו לומדים שכשכתוב לעניין ה... רימונים של שבשולי המעיל, שזה צריך להיות מושזר, שהכוונה שכל חוט הוא כפול 8, דנין שזה מאבנת, כמו החגורה של הכהן גדול, שהייתה עשויה מארבעה מינים, מתחלת, ארגמן, תולעת שני ושש, ובסך הכל היה שם 24 חוטים. כי כל אחד מהם היה שזור משישה חוטים, ויש לנו ארבעה סוגים, אז ארבע כפול שש זה 24 חוטים. ואם כן, הרי האבנט זה גם בגד, וגם לא נאמר בו זהב. אז אם כן, דנין את הרימונים של המעיל, שהוא בגד, וגם דבר שלא נאמר בו זהב, מהאבנט, שהוא גם כן בגד, וגם לא נאמר בו זהב, שלא נאמר בו זהב. ואם כן, זה 24 חוטים שזורים, אבל שם זה היה 4 מינים, אז כל חוט היה שזור משישה. ולעומת זאת, לעניין הרימונים של המעיל שהיה עשוי רק משלושה מינים, אז בשביל להגיע ל-24, כל חוט, כל מין צריך שיהיה בו 8. 3 כפול 8 זה 24. ואין דנים דבר שאין בו זהב מדבר שיש בו זהב, לכן אתה לא יכול לדרוש את הרימונים של החושן, של המעיל, מהחושן והאפוד. תירוץ אחר, מאיפה אנחנו יודעים שלא לומדים מהחושן והאפוד. רב מרי אמר, כי לגבי החושן, כתוב, תעשנו, כתיב. דווקא את החושן אתה עושה בצורה כזאת של 28 חוטים. לזה ולא לאחר. רב אמר, למה אני יודע, מאיפה אני יודע שהרימונים של המעיל לא היו עשויים מחוטים ששזורים מ-28 חוטים? הרימונים של המעיל כמו החושן, או כמו האפוד. כי לעניין מעיל ועשית כתיב, שיהיו כל עשיות שבו שוות. ואיך הנה אביד, אם יש לך 28 חוטים, שאתה צריך לחלק אותם לשלושה מינים, כן? תחלת, ארגמן, תולעת שני, איך תחלק 28 לשלוש? איך הנה אביד, נאביד תלת עד עשרה, כל מין תעשה עשרה חוטים, אז יש לך 30, אבל להוטלטין, ולא 28. אז מה תגיד, תעשה רק, נאביד, טריידה, תשעה, תשעה, שתי מינים, תעשה תשעה חוטים, וחד דה עשרה, ואת המין השלישי תעשה מעשרה, ואז יש לך 28. הרי זה גם כן לא יכול להיות, כי אמר קרא ועשית לעניין המעיל, שיהיו כל עשיותיו שוות, כל החוטים צריכים להיות שזורים מאותה כמות של חוטים, לכן לא יכול להיות שזה היה עשוי מ-28, כי 28 לא מתחלק שווה בשווה ל-3, אלא חייב להיות שזה כוונה ל-24, שזה כן מתחלק ל-3, 8 ועוד 8 ועוד 8 זה 20, זה מתחלק, סליחה, זה מתחלק ל-3, ש-24 לחלק ל-3 יוצא 8. אז אם כן, המסקנה היא שלומדים את הרימונים של המעיל, שהיו עשויים משלושה סוגים, היה עשוי מתחלת, ארגמן, תולעת שני, שזה שלושה סוגים גוונים של צמר, שהם היו שזורים כל אחד מהם משמונה חוטים, סך הכל 24 חוטים, ועד כאן דף ע' א'.